שלום וברכה, קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר אורות התורה מאת הרב קוק זצ"ל. והיום אנחנו נתחיל, אם יתאפשר לנו, בפרק ו' של אורות התורה. כן. פרק ו' של אורות התורה, פסקה א', הנושא של הפרק הוא לימוד תורה. עד עכשיו דיברנו על התורה מצד מהותה. יש התורה בתור תורה שבכתב ותורה שבעל פה, התורה בתור כלל ופרט, או תורה לשמה, אותיות התורה, וכדומה. כלומר, עניינים המבארים לנו את התורה בתור מקצוע כולל, אבל איך עושים כדי ללמוד? כן, איך לומדים? כן, בבקשה, יש לך שאלה, אדוני?
כן,
השאלה
שלי, לגבי השיעור הקודם.
ביחס לשיעור הקודם, יפה, כן.
יכול להיות שהיו דברים שנאמרו על ידי השם בהר סיני שלא נכתבו?
האם יש דברים שנאמרו על ידי השם בהר סיני שלא נכתבו? ועוד איך, כמעט כל התורה. הרי אם אתה קורא כוח את ספר התורה שלפנינו, הכמות היא קטנטונת. זה אפילו לא נאמר בהר סיני, זה נאמר במשך 40 שנה. אז ברור שזה קטן. אז השאלה, יש גם מנהגי ישראל תורה הם, ויש גם פוק חזה מה יעמד דבר, צאו ראה מה העם נוהג. קיצור, יש הרבה דברים, הרבה מקורות לתורה. באופן עקרוני זה משה, אבל לא רק משה. יש אלדד ומדד, הם מתנבאים במחנה, לא מכוחו של משה. והמה בכתובים, כתוב. מה זה והמה בכתובים? אומר הרב קוק בקבצים, הם השורש של התורה שבעל פה שנכתבת, שהולכת ונכתבת במהלך הדורות. טוב, פרק ו', לימוד התורה. על מה?
על הפסקה הקודמת.
אתה רוצה לשאול שאלה על הפסקה הקודמת. אז אגיד את האמת, הבחור היקר כאן שאל שאלה, הוא טען שזה על הפסקה הקודמת, ולא ראיתי מה זה קשור, אבל דבר ענה אתה. אתה אומר ככה, למדנו בפסקה הקודמת, אני אזכיר לצופים העיקרים ולעצמנו על מה מדובר. למדנו בפסקה הקודמת שאותיות התורה הם כמו סוסים, שלפעמים אדם רוכב על סוס כאין לו ברירה, ולפעמים הוא רוכב על סוס לכבוד. והרב הסביר מה זה הכבוד, זה שאף על פי שאותו עניין שמתברר על ידי אותו אדם איננו זקוק לאותיות התורה כדי להיות אמיתי, אבל אתה משתמש בכל זאת באותיות התורה. כן, כמו ש... כי זה מוסיף תפארת, מוסיף כבוד. ואתה שואל, כבוד למי? עד כאן השאלה? תשובה, זה מוסיף כבוד לנושא הנלמד. לא ללומד. כן, הלומד לא צריך, הלומד צריך לרדוף אחרי הכבוד. אלא זה כבוד לנושא הנלמד. אני אומר לך איזה רעיון שהוא אמיתי מצד עצמו. כמה טוב אם תאגן את דבריך במקורות. היה באמת בזה מדיניות שונה בין הרב קוק האב לבין הרב קוק הבן, הרב צבי יהודה. ביחס לניסוח הרעיונות. הרב קוק היה כותב, כמו שאתה רואה, כמעט בלי מקורות. כן, פה המקורות גם נוספו על ידי בנו. אבל הרבה פעמים הוא לא כתב מקורות. וההורים שלו אמרו לו, אנחנו רואים מאיגרת של הרב קוק אליהם, אמרו לו, אולי תפרסם את המקורות, יפסיקו לבקר אותך. לא יש ביקורות נגדך, תגיד את המקורות. ענה להם הרב, אני יכול לכתוב את המקורות, אבל זה לא ישכנע אותם. כי צריך להיות במדרגה מסוימת להבין שזה מה שהמקור אומר. מובן? לעומת זה, אחרי שהופיעה ההערה הגדולה של תורתו של הרב קוק, אז הרב צבי יהודה עסק הרבה בהבאת המקורות, כדי להראות שזה לא דברים מנותקים סתם מזה מין הרגשת הלב, אלא שדברים מעוגנים. בסדר? ובכן, אחרי שכל השאלות החשובות האלה, נראה, אולי נספיק גם להיכנס אל תוך הפרק השישי. מי ייתן? לימוד התורה. פסקה א'. טוב, ברור שכדי ללמוד תורה, צריך ללמוד תורה בקדושה. יש הלכות, למי מותר ללמד תורה אפילו. יש הלכה, תלמיד שאינו הגון, אין מכניסים אותו לבית המדרש. אז הוא לא הגון, יש לו מידות רעות. מידות רעות? איך אני יכול ללמד אותך תורה? מידות רעות, אתה תעשה, התורה תהרוס אותך ואתה תהרוס את התורה. האם זה אומר שהוא לא צריך ללמוד בכלל? לא, לא כתוב אין מלמדין אותו, אלא כתוב אין מכניסין אותו לבית המדרש. אבל מחוץ לבית מדרש מלמדים אותו. כלומר, בכל ישיבה אתם תראו שיש תלמידים שבבית המדרש, ויש כיתה שנקראת חוץ לבית המדרש, ללי שהם לא הגונים. עכשיו, למה זה כך? כי אם הם ילמדו בתוך בית המדרש, אז הם לא ייתנו על ליבם לתקן משהו, הם יחשבו שהם בסדר, קיבלו גושפנקה. אבל אם האדם יודע שיש לו מה לתקן, אז הלימוד כבר מתוך בושה. הוא צריך לדעת, הוא יודע שיש לו משהו לתקן, שהוא צריך לתקן משהו. אז זה, אבל יש לפעמים שאסור גם בכלל ללמוד תורה. זאת אומרת, אדם שמשתמש בדברי תורה לרעה, אז לא מלמדים אותו. או אדם שכלומר, באמת שיש לו מידות מאוד רעות, אז לא ילמדו אותו. צריך קודם כל לתקן את המידות. יש דברים לתקן. אבל אחרי שאדם רכש לעצמו מידה מסוימת של טהרה מוסרית, אז הוא יכול לעשות בתורה. אז מה שאומר, מה? כן, טומאת קרי זה טומאה, זה לא קלקול המידות. אמנם זה מנמיך את רוח האדם, אבל זה לא עד כדי כך. האם כי באמת יש סוגיות מסוימות שאם אדם תמה בגופו, אז באמת הוא לא ילמד. למשל, תורת הסוד. תורת הסוד היא דורשת מן אדם טהרה מיוחדת. מי שנטמא בגופו, אז אסור לו ללמוד. מה זה? זה בקדושה מסוימת, כי טומאת קרימה וכי זה אשמתו, זה טבעו של הגוף, שהוא פולט, טומאה, ויש גם דבר כזה. קצת, טומאה זה לא הפך הקדושה, אני רוצה להסביר משהו. יש הבדל בין טומאה ויוסף בין קדושה לטהרה. ההפך של הטהרה זה הטומאה. אבל לקדושה אין הפך. מובן? מה אתה אומר? כן, זה הכוונה. בסדר. רק קיצרתי בלשוני. והערתך נכונה. ובכן, מה שלומדים בקדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. כן, כלומר, על ידי שלמדנו בקדושה, אז הדבר שלומדים מתעדן על ידו, על ידי הדבר שלומדים, הרצון והשכל ביחד. אם אני לומד לא בקדושה, יש פער בין הרצון, שהוא מקולקל, לבין השכל שנשאר תקין. אבל זה שכל שלא מחובר אל הרצון, ולכן הוא גם שכל מצומצם, קטן, ותשלוט בו הטעות. והאורה האלוהית, אבל מה שלומדים בקדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד, והאורה האלוהית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלאה את כל הווייתה. כלומר, אפשר לומר, באותה שעה שאדם לומד בקדושה, הוא מקבל את התורה. כלומר, זה לא שהוא לומד משהו שפעם קיבלו, הוא עכשיו מקבל אותה. כן? בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, או הדברים, איך כתוב בגמרא, היו שמחים כנתינתם מסיני. כן. והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות. כדרך שמתפשט הדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אבל כל לימוד חילוני, חילוני הכוונה של חול, לימודי חול, לא חילוני במובן של לא דתי. כל לימוד חילוני, מכל מדע בעולם, אינו מחייק עם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. כלומר, אם אני לומד חוכמה כלשהי, מה שאני לומד מתמטיקה, זה דבר חשוב. מה זה ימלא אצלי? את החלק המתמטי שבי, זאת אומרת, את החלק שבי שמותאם אל הלימוד הזה. אם אני לומד ספרות, זה ימלא את הרגש הספרותי שלי, את הכישרון הספרותי שלי. אבל זה לא נוגע לכל המהות. כל פעם אני נוגע בממד אחר של האישיות. שלא כמו התורה, שהתורה היא מקיפה, היא משנה את כל כולי. כן, וזהו יסוד ההבדל, שבין קודש לחול, מצד הכמותיות, לבד מההבדל היותר נשגע בין ארוך שמצד האיכותיות. כן, תמיד ידענו, שמבחינה איכותית, לימודי קודש, זה בא מהקודש, זה איכות עליונה. לעומת לימודי חול, שזה בא מהחול, איכות תחתונה, נמוכה. אבל, יש גם הבדל כמותי, עד איכן זה מתפשט. הקודש מתפשט על כל המהות, ואילו החול רק על התחום המיוחד לאותו תוכן הנלמד. עד כאן ברור? כן.
מה זה ללמוד
בקדושה? כלומר, מתוך מצב של קדושה. על ידי שאדם הוא קדוש. כלומר, שהוא קיים את ההוראות כיצד להיות קדוש, המבוארות בספר הקדוש, מסילת ישרים. או בספר הקדוש, שערי קדושה. מובן? לא! אדם אימץ לעצמו את מידת הקדושה. אז עכשיו הוא לומד בקדושה. בסדר? כן, בבקשה. יכול להיות, אם כי זה לא הנושא שהוא מדבר עליו כאן. כלומר, מה שאת אומר הוא דבר נכון מצד עצמו. אבל זה לא מה שפה הוא מסביר. פה, מה שהוא מסביר זה ההבדל בין תורה לחול. בסדר? טוב.
מה שתורה ממלא את כל המהות של האדם.
כן. בגלל מקורה. לא, בגלל המקור שלה. שהמקור של התורה הוא בקודש, והקודש הוא שורש המציאות. כן, הוא עוסק באות מסוימת, וכל כולו השתנה.
איזה מובן?
שיש יש בהירות, יש עידון, סליחה, של הרצון והשכל ביחד. מה? האם ברור לך ההפרש שיש בין הרצון לבין השכל? כן, זאת אומרת, אנחנו בשכל של... השכל בעצם פועל אצלנו כ... תבנית, סתמית, אומנם משומנת, אבל תבנית. לעומת הרצון שהוא מתפשט באופן אינסופי. אתה איתי? כן, אנחנו מוגבלים מצד התבונה, ובלתי מוגבלים מצד הרצון, אמר דקארט. נכון? כלומר, יש איזה הפרש בתוכי, יש איזה שבירה, איזה אסימטריה בקרבי, בין החלק הרצוני שבי, שאין לו גבול, לבין החלק השכלי שבי, שהוא מתואם לפי חוקים. פועל לפי חוקים. אתה איתי? ולכן אני חש איזשהו, איזושהי אסימטריה כואבת, איזשהו מתח, בין צד אחד של אישיותי לבין שני. לבין הצד השני. עכשיו, אני גם עובד על עידון השכל שלי, וגם אני עובד על עידון הרצון שלי, שאני רוצה דברים טובים, ויותר ויותר טובים, זה נקרא עידון הרצון, יש עידון השכל, שאני משתדל יותר, שהשכל שלי יפעל בתחומים חיוביים, וגם בדייקנות יתרה, נכון? נכון, שני הדברים האלה אני עושה, אבל אני לא עושה את זה ביחד. העיסוק בעידון של השכל, הוא אצלי מנותק מעידון הרצון, אלא אם כן, אני לומד תורה בקדושה. כשאני לומד תורה בקדושה, אז עידון של השכל בעצמו מעדן את הרצון, ועידון הרצון בעצמו מעדן את השכל. אתה איתי? כן, יפה. אני שמח לשמוע. כן. כן, למשל, אם אדם לומד מתמטיקה, דבר חשוב. וזה, מה זה מחיה בתוכי? זה מחיה בתוכי את החלק המתמטי של האישיות שלי. אותו חלק שבי שמותאם ללימוד הזה. אבל אין לזה שום קשר לרגישות הספרותית שלי. אם אני לומד ספרות, לעומת זה, ספרות מפתחת בתוכי את הכישרון הספרותי, את הרגישות הספרותית. זה לא יעשה אותי, זה לא יפעל שום דבר בחלק המתמטי שלי. ברור? כי כל פעם זה פועל בתחום אחר. לעומת זה, כשאני עוסק בתורה בקדושה, אז ההתפשטות של העידון של התורה זה על כל חלקי האישיות. נדמה לי שכבר דיברנו על זה. כן. בבקשה. דבר נא. בדיוק. זה מתאים לפסקה הראשונה של אורות הקודש. נכון. המקור העצמי של הנשמה, זאת אומרת, המקור, כלומר, מקור הנשמה זה הקודש. המקור העצמי, כלומר, המקור של עצמיותה. מה? הקודש העליון, אפשר להגיד. הרצון העילוי. כן, אפשר להגיד. הרצון העילוי. כן.
יש
בחוכמות
החול,
כאילו
אם אני אלמד את כולם את אותה השלמה כמו של התורה.
זו שאלה מאוד יפה. אם אני אלמד את כל חוכמות החול כולן, אז אולי זה ישלים את כל כולי? יש פה הבדל, אז מבחינה כמותית אתה צודק, ולא מבחינה איכותית. זה מה שהוא אמר. יש הבחנה. איכותית, כמותית. כמותית אתה צודק. זה יפעל. כן. אלא אם כן נאמר שאם אתה למדת הכל, אז כבר אצלך הכל עלי לקודש, אז הוא חלק מהתורה. כן, זה, יש, לא תמיד ההבחנות ברורות בין תורה לחוכמה. איפה זה כבר לא, לא תורה, איפה זה מתחיל להיות חוכמה, ולהפך. פסקה בית כוכבית. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על יסוד התרוממות הרצון, הוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. טוב, מה הוא אומר כאן? יש לאדם אבונות. עשה תשובה, מצוין. לא עשה תשובה, חבל. חבל מצד היות האדם חוטא. אבל יש עוד משהו. החטא מעכב את המפגש עם האלוהות. איך כתוב? כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. אז צריך לעשות תשובה. אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה ללמוד מה זה תורה. זה רצון השם. אני רוצה לפגש עם הקדוש ברוך הוא. ברור שאם יש לי אבונות, זה חוצץ. אז ממילא גם הבנת הדברים תהיה נמוכה יותר, לא תהיה בהירות. לכן, ככל שאני חזרתי יותר בתשובה לפני שאני לומד תורה, לפי ערך בהירות התשובה לפני הלימוד, תגדל הבהירות ההבנה של הלימוד. זה מבואר כאן בספר נפש החיים, שער ד', פרק ז'. אין יותר מזה. הרי בעל נפש החיים אומר, רבי חיים וולוז'ין, אומר שאם אדם לומד תורה, אסור לו באותו זמן שהוא לומד להתרגש, כי אם הוא מתרגש, איך הוא יבין? השכל לא יכול לפעול כשיש התגברות של הרגש. לכן אומר הרב חיים חיים וולוז'ין, וכך הקו המפותח בישיבות הליטאיות, לימוד זה קר, זה שכליות תאורה. בסדר, ומה קורה אם תוך כדי הלימוד איבדתי לרגע את היראת שמיים שלי? אומר רבי חיים וולוז'ין, אז תפסיק ללמוד. אתה צריך לחזור בתשובה, ואז לחזור אל הלימוד. כלומר, יש גם הממד הזה. כלומר, זה לא יכול להיות מנותק במוחלט, כי זה יכול גם להגיע לאפיקורסות, מרוב אינטלקטואליות. האדם איבד את השייכות שלו ליראת שמיים. לכן, חייב להיות, קצת לפני הלימוד, ולפעמים קצת תוך כדי הלימוד, ולפעמים קצת אחרי הלימוד. הרטבה של הנפש ביראת שמיים. לכן אומר הרב כאן, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. יש פה הפניה, עיין דת כהן, סוף סימן נון א', עמוד קוף למד ג' ד'. מה זה דת כהן? זה ספר תשובות של הרב קוק על יורה דעה. מה כתוב בסוף סימן נ' בעמוד קוף למד ג' ד'? אינני יודע. לא. זה לא בסדר שלא הכנתי את זה מראש, הייתי צריך לדעת. אז זהו, זה המצב. אבל יש לי קצת תירוץ. כשהרב קוק כתב את זה, הוא לא ידע שיכתבו את ההפניה הזאת. כן. מה אתה אומר?
על איזה תשובה מדובר? תשובה של, כמו שאמרנו, כותב, דיבור
אם יש לי גם על מה להתוודות ולהתחרט, אז כן. או אם הכוונה בדברים יותר פשוטים, שאדם חוזר בתשובה על קטנות המוחין שלו, על מידות לא טובות שיש לו, דומה, כן? אבל זה לא, אם יש לו גם עבירה, אז צריך לתקן גם את העבירה. הוא גזל 10 אגורות במקולת, ילך ויחזיר. כן. אתה אומר שיש לך שתי שאלות. מדוע הפסקה מצוינת בכוכבית? בגלל שיש כאן הפניה מאוחרת יותר של הרב. אתה רואה, זה הערה של הרב ציודה. כאילו, הוא כתב על האות ב', עיין אורות התשובה פרק י' פסקה כ' ז'. בסדר? מה השאלה השנייה? כן, ודאי. כן, ודאי. כי אם אין תשובה, אין שמחה. אין שמחה, אז אין בהירות השכל. כן. מה? קודם כל, זה כן קשור, ודרך. הנה, לדוגמה שאתה מביא. ספינוזה היה אדם עם יכולת ניתוח בלתי רגילה. הוא היה גם אדם שמח, אגב. הוא היה אדם שמח במהלך חייו. ויחד עם זה, הוא עשה טעויות מהותיות בגלל חוסר יראת השמיים שלו. חצי לוגיות. אני אביא לך את הדוגמה שאני רגיל להביא. שהוא כותב שהענווה היא מידה רעה. הוא כותב באותה מידה גם שהגאווה היא מידה רעה, אבל גם הענווה. וזאת מדוע? הוא אומר, כי הענווה היא חולשה בנפש, וחולשה זה דבר רע. עכשיו, למה הוא חושב את זה? זה קשור לשיטה התיאולוגית שלו, והיא שהטבע הוא האלוהים, ולפי זה אני כלול באלוהות, ואז אני כלפי מה להיות ענב, ובעצם החולשה של הנפש היא פגיעה בקודש. לעומת זה, אם הייתה לו תפיסה טרנסנדנטית של האלוהות, אז הוא היה מבין שיש לו כלפי מי להיות ענב. וכנגד זה כתב רמח"ל בספר מסילת ישרים, שענווה אמיתית באה אחרי דעת אלוהים אמיתית. כן? זה, אני חושב שזה זה נקודה, אז זה טעות חצי לוגית. כלומר, הנתון שעליו הוא בונה הוא לא נכון, והוא לא נכון מסיבה מוסרית. כן? טוב, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. כלומר, יש גאווה בשיטה של ספינוזה. הגאווה היא שהוא אומר שהוא יכול לפתור את כל השאלות הגדולות שהעסיקו את בני האדם דרך שיטתם של בעלי הגיאומטריה. ככה הוא אומר. כלומר, המחשבה שלו היא ששכלו מקיף את כל המציאות. זה עצמו טעות לוגית. נכון?
זה
גאווה. זה גאוות המחשבה. בסדר? כלומר, הענווה של המחשבה הופך את המחשבה ליותר אובייקטיבית. אבל זה הוא לא זכה. כן. יש קשר, אם כן, בין מוסר לחוכמה. אחדות המוסר והחוכמה, אומר הרב קוק, באורות הקודש חלק ג'. טוב, עד כאן להיום. שלום.